איפה איריס, איפה זה, יאללה. קרין.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לשחקן השישי באולפן הרדיו של ערוץ הספורט, פודקאסט על הפסיכולוגיה של הספורט, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה וספורט. לאחר השידור כמובן אפשר יהיה לשמוע את הפודקאסט באפליקציה של רדיו ספורט 5, ממש בקרוב גם בפלטפורמות שונות, אנחנו נמשיך להזכיר את זה ולחכות שזה יקרה. אז כמו שאם אתם עוקבים אחרינו, אז בכל שבוע אנחנו מביאים לפה, יש לנו כל מיני סוגים של פרקים, אז לפעמים מגיע איזה אורח או אורחת מתחום הספורט, לפעמים גופר ואני עושים איזה פרק על נושא מסוים, ולפעמים מגיעים קולגות מתחום הפסיכולוגיה של הספורט. אז איתנו כאן היום תמיר בר ונועם מנור.
נכון.
יש.
אכן, אכן.
דייקתי. אנחנו הולכים לדבר היום על חוסן מנטלי ושיפור ביצועים קבוצתיים. תכלס על הרבה יותר מזה, אנחנו רק מהשיחת מסדרון שנוצרה פה, אנחנו כבר התחלנו לנטוס על הרבה מאוד נושאים. אתם ביחד הקמתם את אתלטיקוס, סבבה. אז אני חושב שרגע לפני שנתחיל לצלול לתכנים, אני אשמח אם נתחיל בתמיר, כל אחד מכם יציג את עצמו, ואז גם צפרו קצת על אתלטיקוס.
יאללה, דבר ראשון, כיף להיות פה. אחלה אווירה, אחלה שיחות יש לנו, זה תמיד כיף שיח קולגות. אני תמיר בר, בן 30 מרעננה, פסיכולוג בתחום הספורט והביצועים, עובד במחלקת הנוער של מכבי חיפה בכדורגל. עם נועם ביחד פתחנו את אתלטיקוס עוד לפני שבכלל מס הכנסה ומעם הכיר בנו, זה היה על ספסל הלימודים, היה לנו חיבור מעולה, מדהים, בטוח שנועם יהיה חבר לכל החיים וגם שותף. הקמנו את אתלטיקוס במטרה העיקרית שלנו גם כעבודה, לעבוד עם ספורטאים, עם מאמנים, עם קבוצות, לתת להם את השירות הזה, את הליווי ואת הייעוץ הפסיכולוגי, ובטח ובטח מדבר על זה גם את האימון המנטלי.
כן.
אנחנו החלוצים פה של התחום הזה, ואנחנו באים בכל הכוח לתת את כל מה שאנחנו יכולים בשביל להרים את המודעות ואת הרמה פה בארץ לזה.
מדהים, אנחנו עוד רגע גם ניכנס לעוד פרטים לאיך באמת עושים את זה. נועם?
אז אני נועם, שלום לכולם, ובאמת תודה שהזמנת אותנו שר. ממש מתרגשים להיות פה. אז אני נועם, בן 30 מהרצליה, פסיכולוג בתחום הספורט והביצועים. אני גם עובד עם ספורטאים, גם קבוצות, גם מאמנים. אני גם עובד כעוזר הוראה במכללה האקדמית תל אביב יפו, בתואר הראשון שם בפסיכולוגיה. אני
גם בחלק עובד... יש שם בתואר הראשון גם פסיכולוגיה של הספורט, נכון?
נכון.
אז להם... בחלק הזה או ב...
בחלק של, של הספורט, תחת דוקטור דלית לברי. אני גם עובד בסטארט-אפ שעוסק בתחום, ומקבל אצלי בבית בקליניקה. גם תמיר לא ציין, יש לו קליניקה בבית, שהוא מקבל אליו ספורטאים באופן פרטי, לא רק ממכבי חיפה. ובאמת ביחד הקמנו את צוות אתלטיקוס, או את ארגון אתלטיקוס, כדי לתת שירותים מקצועיים לספורטאים, מאמנים, קבוצות, וללוות אותם לעבר מצוינות, דרך ההיבט המנטלי.
מדהים. אז... גם דיברנו קצת על העניין, עניין הפסיכולוגיה של הספורט הוא תחום, אמרת את המונח חלוצים, אז עניין הפסיכולוגיה של הספורט והתחום בכלל, למעט כמה אנשי מקצוע שגם את רוב ההכשרה שלהם עשו בחול, יש פה גם חלק שעובדים פה כבר שנים בארץ, אבל למעט כמה בודדים, התחום הזה עוד לא מספיק מפותח בישראל. עצם זה שאנחנו לא יכולים עדיין להגיד שאנחנו פסיכולוגים של הספורט או פסיכולוג ספורט, וצריך לדחוף את המילה מתחום או בתחום הספורט, כדי לא לעשות איזושהי הטעיה לציבור.
נכון.
זה עדיין איזשהו מונח, איזשהו עניין שאנחנו מתמודדים איתו ביום יום. אנחנו גם על זה נדבר לקראת סוף הפרק. קודם כל, תמיד מגניב אותי לראות זוגיות מקצועית. כזאת נראה לי...
אחלה גדרה.
אתם בעצם הכרתם כבר לפני או שהכרתם לספסל לימוד?
ביום הראשון של התואר.
איזה כיף. משם התאהבתם והדרך ל... להקמת העסק הייתה סלולה. מדהים. אוקיי, אז כמו שאמרתי לכם מקודם, הכנו, כשהכנו את הפרק, אני היום בבוקר כמה דברים בערו לי, ויש את הפינה האקטואלית שגם הרד שאל אותי מה קורה איתה, כי קצת זנחנו אותה בשניים, שלושה פרקים האחרונים. אני רוצה להעלות לכם כמה, להעלות שני עניינים מעולם, מסדר היום האקטואלי בעולם הספורט, מאוד מיינסטרימים. לי יש את ה... נקודת מבט שלי לנושאים האלה, ואני אשמח לשמוע את שלכם. כבר מלזרוק לכם את זה פה במסדרון, הבנתי שהולך, יכול להתפתח שיח מעניין בנושא הזה.
יאללה.
אז דבר ראשון, אני חשבתי על זה, אני אוהד ברצלונה, אני לקח לי זמן לצאת מארון הבושה של, סתם לא הבושה, אבל להגיד שאני אוהד ברצלונה והפועל תל אביב, וכאילו בפודקאסט לדבר על זה שאני גם אוהד כדורגל, כאילו ממש לדבר על הקבוצות שאני אוהד. אני אוהד ברצלונה, אנחנו מדברים עליה יחסית הרבה פה. וצ'אבי נכנס במהלך העונה לברצלונה, עשה איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, היה להם רצף של משחקים ללא הפסד, אני חושב בסביבות ה-12-13 משחקים ללא הפסד, ואז הגיעה תבוסה לפרנקפורט, ואז הגיע ההפסד לקאדיס, ועכשיו היה הפסד לראיו ויקאנו. משחקים מזעזעים, שגם עושים לך איזשהו פלשבק לרונלד קומן, ולתקופות עוד פחות טובות. עכשיו, יש איזושהי נטייה, ואני כל הזמן חושב על זה, יש איזושהי נטייה כאוהד לצפות לניסים. וברגע שמגיע איזשהו, יש את אפקט החלפת המאמן.
לגמרי.
כולנו מכירים את זה, שיוצר ציפיות חדשות, תחושה חדשה, מגייס איזושהי מוטיבציה חדשה, אבל היא גם מאוד מאוד זמנית, וקצת מכסה הרבה פעמים בגלל ההתרגשות על כל מיני בעיות שהיו קיימות לפני כן, ומגיע הרגע שבו הבעיות נחשפות. אז יש לנו את צ'אבי בברסה, יש את קסטאג' במכבי תל אביב, שעד שהתנהל להם את שק החבטות בשם הפועל תל אביב, לא הצליחו בכלל בחמישה משחקים האחרונים, לדעתי הם לא ניצחו, הפסידו לפועל באר שבע בגביע, האחת מול חיפה שקסטאג' שם היה נראה שהוא הולך לאבד את זה, יש לנו גם את קובי רפואה בפועל תל אביב שהגיע, פתאום היה נראה שיש איזה שינוי מקלינגר והדברים, הנה הבלוף נחשף שוב, אני אומר את זה גם כאוהד. דיברנו פה על אבי אבן במכבי תל אביב, ואני רוצה לגשת לזה מנקודת תיאוריה של דינמיקה קבוצתית בספורט, ואנחנו יודעים שכשקבוצה מתחילה להתגבש, יש לנו ארבעה שלבים בתיאוריה הליניארית, אנחנו מדברים על פורמינג, סטורמינג, נורמינג ופרפורמינג, ואני רגע אפרט. פורמינג זה ההתגבשות הראשונית של הקבוצה, סטורמינג זה כמו בכל מערכת היחסים, צריך להיות את השלב שקורית איזושהי שערה, ככה זה לפחות בהגדרה של התיאוריה, אבל צריך להיות איזשהו משבר. אחרי זה יש את הנורמינג, שאנחנו בעצם מתגברים על המשבר הזה, ואז פרפורמינג שאנחנו מבצעים. וכשמאמן חדש נכנס במהלך העונה, אין את ההזדמנות, או לא, יש לו פחות את ההזדמנות לעשות את הסטורמינג, והמשבר נראה פתאום נורא, בגלל שהוא הגיע עם ציפיות נורא גבוהות, ופתאום הוא הציט את הדמיון, יש איזושהי נפילה ותחושה של הוא נכשל, והנה, לא יודע, כולם שוב מאוכזבים וכולי. ואני רוצה, השורה התחתונה שלי פה זה שגם כשמאמן חדש מגיע ודברים פתאום מסתדרים נורא, צריך להבין שצריך להתייחס לזה בצורה כזאת של לחשוב על מתי יגיע המשבר או מתי תגיע הנפילה, ולא אם תגיע הנפילה או נורא להשתולל ולאבד את ההשתנות שזה קורה. אז זו הנקודה שלי לדבר הזה. אתם כבר העליתם מקודם עוד כמה התייחסויות נורא מעניינות, אני אשמח לשמוע את ההתייחסות
שלך. אשמח להגיב לזה.
יאללה.
הסטורמינג, המשבר, המכשול, הוא יכול לבוא מבחוץ, בין אם זה הפסד או פציעה של שחקן מרכזי, והוא יכול להיות גם יזום.
כן.
המאמן יכול ליצור את המשבר. אני אתן לך דוגמאות מהשטח, מה שלי היה, לביתי מאמן בפרי-סיזן, ואתה רואה שהקבוצה מתגבשת, שיתוף פעולה, אבל פתאום אתה רואה גם קצת זלזול.
כן.
הם לא מחויבים עד הסוף. ויד שלמן, תראה, דיברנו בדיוק על השלבים האלה, בשביל, אתה יודע, בסופו של דבר, בשביל להגיע לשחקנים, המאמן הוא הפורטל שלנו.
כן.
אז אתה יושמע, ברגע כזה נראה שכדאי ליצור פה משבר, כדאי ליצור פה איזשהו זעזוע, בשביל שבסופו של דבר, הקבוצה תצליח לגבור עליו ביחד, ולהמשיך במסלול שלה. והמהלך הזה, רוב המאמנים בארץ, אתה יודע מה, זה צעקות, והשחקנים צריכים לשים את השכפץ בשבילו להיפגע. יש מקום ליצור משבר יזום, אבל צריך לדעת איך לעשות אותו.
זהו, אמרת גם, את המילה זעזוע, אני הרבה פעמים מעוררת בי איזושהי התנגדות, כי הנטייה היא הרבה פעמים, אריק בנאדו היה כאן, לפני שני פרקים, נדמה לי שזה, כן, שני פרקים, ואני הייתי אחרי משחק כשהייתי עם קבוצה בגמר גבי המדינה, הפסדנו, הובלנו רוב המשחק, או רוב המחצית השנייה לפחות, והפסדנו מסל 5 שנות לסיום. שאלתי את אריק אם הוא יוכל לספר איזה סיפור בשבילם, כזה להתייחס, להגיד להם כמה מילים על הדבר הזה. והוא סיפר שהיה משחק אליפות, אני כנראה טועה בפרטים, שרוצה לאמת אותי, אז בפרק 10 עם אריק בנאדו אפשר לשמוע איך הוא סיפר את הסיפור, אבל בתקופה שהוא היה במכבי חיפה, עם אברהם גרנט, הם הפסידו, אני חושב, 4-0 לקריית גת. והוא דיבר על ההפסד הזה, ודווקא הוא התייחס מאוד מאוד, או ציין לטובה את ההתנהלות של אברהם גרנט, שהוא דווקא לא הרגיש שזה צורך לזעזע, יש את אשליית הפעולה האקטיבית, שמיקי ברלי מדבר עליה הרבה. לא צריך לעשות איזה זעזוע מהבחינה הזאת של, אוקיי, קרה משבר, אנחנו צריכים עכשיו, אין, כולם צריכים להתאפס ולזעזע את המערכת, וליצוק על כולם, ולאפס את כולם, אלא הזעזוע שאתה מדבר עליו הוא קצת אחר. דווקא לנער טיפה את העץ ולראות איזה תפוחים נופלים. זה מה שאנחנו רוצים לראות. דווקא ליצור איזשהו קושי, ויש תוכניות התערבות כאלה שיוצרות קושי בקרב הספורטאים בקבוצה, רק כדי לראות איך הם מתמודדים איתו. הקושי הוא לא רע, אנחנו רוצים לראות איך הם מתמודדים איתו ולתווך להם את זה. אז נורא מעניין. אתה רוצה גם להתייחס לנו?
אני חושב שתמיר אמר את זה בצורה מאוד יפה.
אני רוצה גם להוסיף.
כן.
יש פה המון משמעות למצב בו הקבוצה נמצאת. המצב שאני תיארתי לך זה ממש בהתחלה.
כן.
שהקבוצה עדיין לא מגובשת מספיק. במקרה של בנאדו עם מכבי חיפה, ב-4-0, שאני לא אשכח בתור ילד, זה היה כבר לקראת סיום העונה.
כן, כן, במשחקים אחרונים לקראת האליפות.
יש פה הבדל, הם כבר בסופו של דבר מספיק מגובשים בשביל להתמודד עם המכשולים והאתגרים שיהיו להם לאורך כל הדרך. ו-4-0 זה מכשול עצום, זה קריאת גת הייתה אז במקומות האחרונים.
כמעט כמו 2-0 מול נתניה.
3-0
מול נתניה.
כן. אם אתה שואל אותי כרגע, בחר לא צריך לעשות זה הזו, רק צריך הכוונה.
לייצר את הספינה.
כן.
בדיוק, זה גם אחד הדברים המופלאים בבחר, שהוא מנהיג.
כן.
הוא מוביל את הספינה באופן נפלא, וזה יפה לראות את זה, ואני מקווה שמאמנים צעירים בארץ יקרו כדוגמה את ברק בחר. כי באמת, מעבר ליכולות המאמן שבו, הוא מנהיג.
כן.
הוא פשוט מנהיג, ואתה רואה את זה על המגרש, אני גם ראיתי זה גם באימונים. יופי לראות אותו, אתה יודע, הוא נותן לצוות שלו לעבוד. אני כפסיכולוג רואה מאמנים שאפשר לקחת מהם את המודלינג. אני רואה את קלופ ואני פשוט אומר, אוקיי, יש פה את המאמן הכמעט מושלם, אין דבר כזה מושלם. יש פה מישהו לבוא ולראות איך הוא עובד ולחכות את ההתנהגות שלו. באחד הראיונות שלו קלופ אמר שהוא לא גאון, הוא לא יודע הכל, והוא מקיף את עצמו סביב גאונים, שהם יעשו את העבודה שלהם. גם לנו בעסק אנחנו הרבה, אוקיי, ההתמחות שלנו זה כפסיכולוגים, אבל רגע, כעסק יש לנו גם את השיווק. אנחנו לא מומחים לשיווק.
כן.
אז ניקח את זה שאחראי לשיווק. רגע, אנחנו לא קופירייטרים. אז ניקח את הקופירייטר שיעשה את העבודה בשבילנו. אנחנו צריכים להקיף את עצמנו עם מומחים, ולהיות המנהיגים, לנווט אותם למקום האידיאלי, למטרה הנחשפת.
כן, צריך לקחת, אני זוכר, שמעתי את, וואי, איך ברח לי השם שלו, של אנליסט, אנליסט שהיה בקריסטל פאלאס, וואי, ברח לי השם, עוד שנייה אני זכר. בקיצור, הוא דיבר על זה עם אורי קופר, והם אמרו שיש איזושהי, כמו כאילו, נוסחה. בסוף, הקבוצה שלך תהיה חכמה כסך המוחות שמשולבים בה. אז אם אתה מאמן אחד, שיש לו עוזר מאמן, וכאילו אלה המוחות שמנהלים את הקבוצה, אז זה שתי מוחות. ואם אתה מוסיף עוד ומארגן צוות סביבך, אז יש לך, זה גם קלופ מדבר במונחים האלה. אני רוצה שכמה שיותר מוחות, עכשיו, ברור שזה לא, זה גם תלוי הדינמיקה בצוות, וההתמחות של כל אחד, והיכולת שלו גם לגשת ולהבין את הסיטואציה בספורט, אבל כן, זה נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי איך אנחנו מתנהלים, גם ברק בחר, ואולי באמת באיזשהו מסר למאמנים, הרבה פעמים השחקנים צריכים דווקא את השקט שלכם. השערה קורית מטבעה, מהציפיות, מהתחרות, מהזיעה והגליצ'ים והטירוף והשריקות והריצות. לפעמים דווקא כשהזעזוע קורה, שאיזשהו משהו מתרחש, הזעזוע קורה מעצמו, ואתם דווקא כמאמנים צריכים להרגיע ולהזכיר שהכל בסדר. וזה בסדר גם קצת, אפרופו, אנחנו אומרים את זה פה בטלוויזיה, אני רואה שבשת השידור החוזר של הדרבי, אני לא אפזול שמאלה. אבל ברק בחר, בהקשר הזה, או בכלל לכל קבוצה, זה בדיוק מה שצריך לפעמים את השקט הזה, בשביל שלב הסטורמינג, להסביר להם שזה בסדר, וגם לעשות את זה באופן יזום, כמו שתמיר אמר. נעבור לנקודה הבאה, רגע לפני שנצלול לתכנים של הפרק, כמו שאמרתי, ורואים את זה פה, הפועל תל אביב הפסידה 5-0 אתמול. בדרבי, אני לא ראיתי את המשחק, הייתי ביומלדת של חבר, ואני לא האמנתי לנוטיפיקיישן שקופצים לבטל, אני שאלתי את אחי אם, כאילו אם ה-365 שלי השתגע או מה, אבל דיברנו על זה קצת מקודם. אני מסתכל על זה ככה, אם נחלק את ההתנהגות או את המערכת הפיזיולוגית, המערכת הגופנית האנושית לשתיים, מדברים בפסיכולוגיה פיזיולוגית וכולי, על שתי מערכות גופניות של מערכת העצבים האוטונומית. האחת היא מערכת ההישרדות, הסימפתטית, שאחראית בעצם לתגובות הסטרס, להכין אותנו לברוח מהאריה בגדול. והשנייה היא מערכת הרגיעה, הפרסימפתטית, שאמורה להרגיע אותנו. ויש מטע מאוד חזק עם זה שהמערכת ההישרדותית עובדת בצורה לא תקינה, אבל באובר אקטיבציה.
יתר על המידה.
יתר על המידה, וגורמת להתנהגויות הישרדותיות.
ואני, כאוהד של הפועל תל אביב, מסתכל עליה כמערכת שמתנהלת במשך שנים בצורה הישרדותית. וזה בא לידי ביטוי בכל פעולה כמעט של השחקנים על המגרש, בכל הרכב שהמאמן עולה איתו, בזה שמחצית שלמה נגד מכבי נתניה ב-2-0, לא בוצע שום פעולה התקפית. הם בעצם העבירו את הזמן כדי לסיים את המשחק, וזה קרה כבר בכמה משחקים העונה. וזה רק איזושהי תמונת מראה לדעתי להרבה קבוצות בישראל שמשחקות בצורה הזאת, וזה פוגע ביכולת היצירתית וההתפתחותית של שחקנים. והמערכת לא יכולה לסגשג ולפרוח ככה, והיא תמיד תהיה תקועה במקום, אלא אם כן ייתנו את המקום ליצירתיות, ייתנו את המקום לפריחה. יכולה להיות גם אקריות ומקריות של שחקן שמגיע ופתאום משנה את הדברים, אבל בסוף כמערכת, דיברת על חוסן מנטלי של שחקני הפועל תל אביב, אתה עוד מעט גם תפרט על מה אנחנו מדברים. זה לא שרק אין להם חוסן מנטלי, אלא כל המערכת בנויה בצורה כזאת שהיא כל כך הישרדותית, שהחוסן המנטלי לא יכול להתפתח בכלל, כי הם כל הזמן עסוקים בלשרוד את המשחק הבא. וחוסן מנטלי צריך גם להתקיים מאיזשהו מקום של גם חקירה עצמית, גם שאלת שאלות, גם פתיחות. נשמח להתייחסות שלכם לזה.
בוודאי. בוא נגיד את זה ככה, שהחוסן המנטלי שלנו הוא תוצר לוואי של מיליוני שנים, עוד היותנו אדם קדמון.
כן.
הלחץ הוא חלק מחיינו. השאלה איך אנחנו מתמודדים עם הלחץ. אז פעם הלחץ זה היה מול הנמר, מול אדם זר שקצת שונה מאיתנו היום. הלחץ יכול להיות שיש לי 3% בפלאפון ואני אמור לקבל שיחה חשובה.
כן.
ובמגרש, הלחץ לפי דעתי נובע מהחשיבה של השחקנים שצריך להיכנס לטירוף. עטף, הרבה פעמים אני שומע, מלחמה, יאללה. אתה יודע, עוד מגוון קללות שזורקים לאוויר. אבל להפך, אנחנו לא רוצים עטף, אנחנו רוצים טירוף, אנחנו רוצים מחויבות. מחויבות לעבוד בצורה היצירתית ובצורה הטקטית, כמו שהמאמנים אומרים לנו. בואו ניקח את סוכן, רגע, לא כדורגל, אלא התאמנות אמנותית. אפשר לדמיין רגע מתאמל או מתאמלת אמנותית שבאים באטרף לפני שהם מתחילים את הסט שלהם? לא חושב שזה הרעיון הכי אידיאלי. הם צריכים לבוא ממוקדים ב... אני לא אגיד רגועים ולא מטורפים, באופטימל זון, אני מניח שדיברת על זה, כן. באופטימל זון שלהם, ולתת את מה שהם יודעים. בלי האטרף, בלי הכל היאללה. המקום הזה של הביצוע אחר כך בחוסן מנטלי, הוא שתמיד יהיו לנו את המכשולים והאתגרים ואת הלחצים האלה במהלך המשחק.
כן.
א', כל השאלה אם אנחנו נותנים להם חשיבות. ב', אם כבר יש שם את החשיבות, איך אנחנו מגיבים אליהם? והיופי במשחק אתמול זה ש... אני לא ראיתי את המחצית הראשונה כי עבדתי בקליניקה, אבל קיבלתי יפה הודעות. היה אדום, לא היה אדום, לגלאזר מגיע, דרך, כן, לא.
כן.
בגדול זה לא אמור לעניין את השחקן. השחקן אמור להיות מחויב לתפקיד שלו, ואנחנו נדבר על המחויבות, כי זה חלק, לפי דעתי, משמעותי במרכיב של חוסן מנטלי. אך הפואנטה פה שברגע שהשחקן מתחיל להתפזר ולא להיות מחויב, החוסן המנטלי אוטומטית יהיה כבר פחות חזק.
כן. אני רוצה רגע להוסיף משהו. בדיוק באמת אנחנו רואים פה את התקציר של הפועל תל אביב, ואותי מאוד מטריד שבמחצית השנייה הפועל תל אביב קיבלו גול אחד, קיבלו גול שני, ולא ראינו מישהו מנהיג שרגע בא ואומר, אנחנו עוצרים כאן. כלומר, אוקיי, יש להפסיד 2-0 ויש להפסיד 5-0. כן. זה עולם אחר, בעיקר ברמה התפיסתית, הרגשית, של איך שזה משפיע. אפשר להפסיד. קורה גם שמפסידים 5, אבל 5, כמו שבאמת הפרשן עמרי אפק אמר לקראת הסיום, והוא אמר יפה, הם כבר מפורקים מנטלית ורגשית. אסור לנו להגיע למצב שאנחנו מפורקים מנטלית ורגשית. אפשר להפסיד בספורט. אוקיי, גם כמו שאמרנו מקודם על מכבי חיפה, בתכלס אנחנו יודעים שהנטייה האנושית היא בעיקר ללמוד מטעויות. מתי אני רגע מתאפס על עצמי ומתחיל לעשות חישוב מסלול מחדש? כשאני טועה.
כן.
אז גם כשמכבי חיפה הפסידו, בסדר, קורה, כולם מפסידים. בגלל זה באמת אני מסכים איתכם מה שאמרתם קודם, שלא צריך איזה זעזוע רציני, כי אוקיי, הפסדנו, זה חשף את החולשות שלנו, בוא נראה מה אפשר לעשות הלאה, לא צריך עכשיו באמת לעשות טלטלות ורעש וצלצולים יותר מדי, אבל באמת, אני, קשה לי, ואני לא עד הפועל תל אביב, אבל ברמה המקצועית שאני מסתכל מבחוץ, אני אומר, איך אף אחד שם לא קם ואמר, עוצרים כאן את ה-2-0? אוקיי, נפסיד היום, אבל נפסיד בכבוד. וראית, ואתה פשוט רואה ששחקנים שם לא גילו חוסן מנטלי. יכול להיות שבאופן כללי יש להם חוסן מנטלי, יכול להיות להתמודד עם קשיים תחת תנאי לחץ, אבל אתה רואה שאף אחד שם לא לקח את המושכות ואמר, חבר'ה, עד כאן, אנחנו לא עוברים את זה, כאילו אנחנו לא חוטפים עוד שערים, נסיים בזה, נרד בכבוד, וישכחו לנו את זה. וזה מאוד יחזב לראות ששחקנים פשוט התפרקו, מנטלית ורגשית, פשוט התפרקו.
עכשיו, אנחנו יודעים מהנקודת מבט שלנו, מללוות קבוצות, שהחוסן המנטלי, מדברים על הכנה מנטלית, נגיד, למשחק. אנחנו מבינים שיש פה הרבה יותר גורמים מאשר סתם בהפועל תל אביב. זה לא עניין של המשחק הזה, או הקהל ככה, או היריקה פה, או הצבים שם. זה תהליך ארוך טווח שהביא לדבר הזה. זה בנייה לא נכונה של המקום להתבטאות שנתנו לשחקנים בקבוצה. אני לא מתיימר לדעת מה קורה בהפועל תל אביב, כאוהד, לא אוהד, זה לא משנה, אני מסתכל על זה בצורה מקצועית בלבד.
כן.
כשנותנים את המקום לשחקנים להתבטא בקבוצה, יש את, את המאמר, אני בטוח שלמדתם אותו גם במכלל המנהל, הוא טקס דה ליד, עם ארבעה סוגי מנהיגים, על המגרש ומחוץ למגרש, גם על זה עשינו פרק שלם. לדעתי זה עוד היה בפרקים שעשינו ברדיו כל האוניברסיטה. וממש הסברנו ארבעה סוגי מנהיגים, על ומחוץ למגרש. ומאמנים, עכשיו לרוב מאמנים שיודעים לעבוד טוב עם האנשים, יודעים גם לתת ביטוי לתכונות המנהיגותיות שלהם. אבל מה שקורה שוב הרבה פעמים בספורט הישראלי, מעשים כמו לדוגמה להשתלח בשחקנים אחרי ה... או להאשים את השחקנים בדברים שקורים במסיבת העיתונאים אחרי, או ברעיון אחרי המשחק, פוגע בחוסן המנטלי של הקבוצה, בזה שאתה פשוט מוריד את היכולת שלהם להתנהל בזה מול עצמם ומתיח בהם אשמה, ואז הם צריכים להתגונן במקום להבין איך אנחנו אוספים את חברים שלנו לקבוצה ומתגבשים ביחד, כי כרגע ישימו אותנו מול כלל מדינת ישראל במסיבת עיתונאים. אז זה גם משהו לעבוד עליו, גם בטווח הארוך של איך אני בונה את המנהיגים בקבוצה, והרבה תנח מדבר על זה שהוא יש לו ממש איזושהי יכול, לא יודע, פיתח שיטה עם עוד אנשי מקצוע לאיך לאפיין סוגים של ספורטאים, של כדורגלנים, כדי לדעת איך לגשת אליהם. אז גם פה זה צריך להיות הדבר הזה. אנחנו צריכים להבין מי הם האנשים הנכונים שיגיעו לקבוצה בשביל הדבר הזה, כי אם הפועל תל אביב לא הביאה אף דמות כזאת, למרות שאני תופס משניים לפחות בקבוצה, שזה איינבינדר ואדי גוטליב כמנהיגים, אבל הם לא יכולים לעשות את זה לבד, אם אנחנו לא יודעים לשים את המנהיגים הנכונים האלה ולפתח ולטפח אותם, אז איך יתפתח חוסן מנטלי קבוצתי? אנחנו יכולים להביא שמונה פסיכולוגים שידברו איתם, אבל כל עוד אנחנו לא מבנים את זה, כאילו זה לא הולך לשום מקום. אחלה אינטרו לנושא שלנו להיום, אז אנחנו מדברים על חוסן מנטלי. רגע, נועם, מי מכם אמר לי שהוא כתב על זה?
אני.
אתה, סבבה. אז נועם כתב על חוסן מנטלי והצד האפל של החוסן המנטלי. עוד לפני שהפועל תל אביב חטפה 5-0 בדרבי, כבר העלינו את הנושא הזה, אז כבר ככה, תודה להפועל לפחות, הנה, לא, זה לא רק כישלון, הם גם נתנו לנו משהו, איזה שירות טוב. אתה רוצה, נראה לי אתה תתחיל, ואז ניכנס טיפה יותר להגדרות,
אוקיי.
הקצת יותר ושות של חוסן מנטלי.
אז חוסן מנטלי, באמת לפני שנרד להגדרות המקובלות, בתכלס, ככה בשביל לקשר את זה.
כן.
היכולת לספק ביצועים תחת תנאי לחץ. בואו נגיד את זה ככה בכמה מילים פשוטות, ואז תרף נרד יותר לעומק. וזה מורכב מסט של יכולות, כמו ביטחון עצמי, לקיחת סיכונים, מוטיבציה גבוהה, תחרותיות ועוד. ואנחנו רוצים שלספורטאים יהיה חוסן מנטלי. אנחנו רוצים שספורטאים ידעו לפרוח תחת תנאים של לחץ.
כן.
תנאים של לחץ זה תנאים שקל לטעות בהם. אנחנו רוצים אז שלספורטאים יהיה חוסן מנטלי גבוה, אבל השאלה היא מה קורה כשיש חוסן מנטלי יותר מדי גבוה. וכמו כל דבר בחיים, אנחנו יודעים שכשיש לך משהו יותר מדי ממנו, זה כבר יכול לפעמים לעשות את האפקט ההפוך. אז לצורך העניין, חוסן מנטלי זה גם למשל מוטיבציה מאוד גבוהה, זה לדחוף באימונים כמה שיותר, לאמץ מאוד את הגישה של no pain, no gain, ולפעמים זה יכול להוביל ספורטאים לתת מעצמם יתר על המידה.
כן.
ואז מה שאנחנו יודעים שזה עלול לקדם את תסמונת אימון היתר, שזה כבר מצב של ברנאוט, שחיקה, ועד הספורטאי כבר יורד בביצועים שלו במקום לעלות בביצועים שלו, והוא גם סובל מירידה ברווחה הנפשית שלו, וגם הוא בסיכון מוגבר לפציעה. ואנחנו רוצים לדעת לדחוף את הספורטאים מצד אחד לקצה, מצד שני, לא לתאום. כלומר, לעצור אותם בדיוק בפיין ליין, בקו הדק הזה, של בין לחצות את הגבול, לבין להישאר בטווח שאנחנו רוצים שהוא יתאמץ ויתמודד עם קשיים. אז למשל, בהיבט הזה אנחנו רוצים לשמור על הספורטאים שלנו בריאים, גם פיזית, גם נפשית, לטווח הארוך. אז אוקיי, no pain, no gain, זה מגניב והכל, אבל יש מידה לזה, ואנחנו רוצים שמאמנים ידעו לשים לב לזה. כלומר, אם ספורטאי יש לו בעיות רגשיות, אגב, לא רק בעיות בספורט, בעיות בבית, עם המשפחה וכו', זה מאוד יכול להשפיע לו על המצב הנפשי שלו.
כן.
אז אנחנו לא רוצים שהמאמנים יקדמו גישה של אתם בחיינים, כל אחד שומר את הבעיות לעצמו, מה שנקרא, אני פה כדי ללמד אתכם כדורגל ותו לא. אנחנו נגד הגישה הזאת, להפך, אנחנו רוצים לעודד גישה של דלת פתוחה, על כל בעיה, תבואו, תדברו, תציפו, נראה איך מתמודדים, איך ממשיכים מכאן. החשיבות היא שגם אם ספורטאי מרגיש שהוא פצוע או חולה, שהוא לא יתעלם מזה. כי רק מהחשש שהמאמן יבוא ויגיד לו, אתה בכיין, או שהספורטאי בכלל יפחד שהערך המקצועי כלפיו ירד, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, כי אנחנו רוצים שהספורטאים ידאגו לשמור על עצמם, וגם שהמאמנים והצוות המקצועי ישמור על הספורטאים שלו, כי זה האינטרס המשותף, שכולם בסוף יהיו בריאים פיזית ונפשית לטווח הארוך, כדי שיוכלו לספק ביצועים.
נגעת באיזושהי נקודה מאוד מעניינת בהקשר הזה. יש, בהקשר של לבוא למאמן עם פציעה. כן. יש פעמים שבהן, אני רואה, תן דוגמה בדיוק קופץ לי לראש, שחקן שראיתי אותו קצת סוחב את הרגל באימון, ואמר את זה למאמן, ואז המאמן אמר, לא, אני אמרתי למאמן, שים לב, הוא קצת סוחב את הרגל, הוא אמר לי שהרגליים שלו כבדות, קבוצת כדורגל, ואז המאמן אמר לי, לא, הוא סתם בכיין, או משהו כזה.
בדיוק.
ואז אתה, אוקיי, ואז יש פה, יכול, קודם כל יכול להיות, אבל אם הוא בכיין, למה הוא מתבכיין? מה הסיבה שלו לייצר את ההימנעות הזאת לאימון? למה הוא מתנגד, יש לו התנגדות במונחים פסיכולוגיים לאימון? למה הוא מנסה להתחמק? למה הוא מנסה, כאילו, יש שם איזו סיבה שהיא כנראה פסיכולוגית, רוב הסיכויים פסיכולוגית אם הוא מתבכיין, כי זו לא סיבה פיזיולוגית. אז בוא נבין מה, האם זה איך שהמאמן דיבר אליו, מה שקרה לו במשחק, הוא מאוכזב, הוא לחוץ. וזו פינה שקשה מאוד להיכנס אליה, ואני מבין שלתמיר יש מה להגיד.
יש לי הרבה מה להגיד. אני חייב קודם כל להגיד שחוסן מנטלי זה מיינדסט. כמו שאמרת, זה לא בא ביום. זה לבוא וליצור מיינדסט לכל האירועים המלחיצים והמאתגרים בחיים. ואיפה זה מתחיל? זה מתחיל בבית. זה מתחיל בבית. ואיך שההורים מתייחסו לחיים, יש עריבות בין אחים. ואני יכול להגיד לך בנושא המתבכיין, ששאלתי את סבא שלי זיכרונו לברכה, סבא, תגיד לי, גם לך ההורים שלך אמרו שאתה מפונק ואתה בכיין? כן, אפילו יותר ממה שההורים שלך אומרים לך.
כן.
ואני מוצא את זה פשוט נע מדור לדור, לכל הכזה שהיה, הדור הזה בכיין, הדור הזה לא קשוח מספיק. זה אנחנו לא מבינים את הדור, אנחנו באים בגישה הסטריאוטיפית, כולם ככה. לא, המאמנים אמורים בסופו של דבר לגשת לאחד ואחד ולראות האם באמת זה התבכיינות, או שזה באמת מקרה נכון. כי אני יכול להגיד לך שכן, לפעמים שחקנים מתבכיינים על סתם, על משהו שכאילו אתה אומר, אוקיי, מכה, רגל עץ, בסדר. אפשר עדיין להמשיך לשחק. אבל יש הרבה פעמים שקורה ההפך, ובדיוק נועם אמר, שאתה רואה שהשחקן לצורך העניין, עם נעליים חדשות, ואתה יודע, נעל חדשה, היא עדיין לא מתאימה לרגל, ופתאום מתחילות היבלות, הכנופי אור. ובוא. זה כמו לשחק עם הסמרים בתוך הרגל. אז האם עדיין השחקן מבחן, או שהוא באמת מגיב למשהו שהוא קשה לו לעמוד איתו? כמובן שיש איזה פתרון. אפשר לשים את הפלסטר מעל, או את ה... שכחתי איך קוראים לנייר דבק המיוחד הזה.
לקופלסט.
כן. אפשר לשים את זה, ואוקיי, נפתרה בעיה. העניין הוא עוד פעם, איך המאמנים באים ונותנים את היחס לשחקן, מעצימים אצלו את החוסן המנטלי. אני אבוא וקצת יאתגר אותך.
כן, מוכן לזה? יאללה, בוא תאתגר אותי.
דיברנו על חוסן מנטלי. מה ההופכי של חוסן מנטלי?
או, שאלה טובה.
שאלה מאוד קשה,
שאלה
גם.
מאתגרת. שאלה מאוד קשה. שקט מביך. אני לא יודע איזשהו מונח אחד על הסקאלה.
ביופי שאתה אומר, כי זה סקאלה. כן. ממש ספקטרום. מצד אחד יש לנו את mental toughness, את החוסן המנטלי. ומהצד השני...
mental weakness.
אז זה מה שכולם אומרים, אבל זה לא weakness.
זהו, זה לא weakness, זה העניין. אני אומר לעצמי, אוקיי, יש פה פרדוקס. יפה, לא חשבתי על זה אף פעם.
זה mental sensitive.
אוקיי.
ואני אפרט. ואני אתן דוגמה לצורך העניין, לא מעולם הכדורגל, מעולם הזוגיות. אני לצורך העניין, ולפי השאלונים, החוסן מנטלי שהוא גבוה, כל הכבוד לי, נהדר, יפה, מעולה תמיר. אממה, אנחנו תמיד צריכים לתת דגש למצב עצמו. אז אני כרגע עם חוסן מנטלי גבוה, הבת זוג שלי כרגע בוכה, לא טוב לה. האם החוסן המנטלי יהיה אידיאלי למצב הזה, או שאני צריך את המנטל סנסיטיב? לבוא רגע ולתת לה את המגע, להקשיב לה, לפתוח את עצמי אליה, להכיל אותה.
כן.
אז אנחנו חייבים לשים דגש על המצב. חוסן מנטלי בספורט רצוי, עדיף שהוא יהיה גבוה. אבל המאמן צריך גם את המנטל סנסיטיב. אם השחקן עכשיו נפצע, והוא צועק לו, קום, זה שום דבר, יאללה. יכול להיות שבמקרים מסוימים זה יהיה טוב, אבל כשאנחנו מדברים על נוער, ילדים, כמובן לבוגרים, צריך שם בעיקר את
הסנסיטיביות.
כי הם יותר מרגישים, כמובן זה תלוי בגיל, אבל הם יותר מרגישים מאשר חושבים.
זהו, אז אני גם, קודם כל, הנקודה יפה מאוד לגבי המנטל סנסיטיב, בטח בהקשר של מאמנים, ואנחנו גם צריכים לדעת איך להתייחס לדברים האלה כרמזים. זאת אומרת, אם הדבר, אם אנחנו רואים שהילד לא מתמודד עם המנטל טאפנס הזה של המאמן, אז אנחנו צריכים את זה לקחת את זה כרמז, ואני רואה שהוא מתחיל להימנע, או מתחיל לא לבוא לאימון, או גורר רגליים בצד, או אני מין זורק, אני פצוע, ואתה מבין שאין שם משהו באמת, אז צריך להבין שאולי המנטל סנסיטיב לא מספיק גבוה של המאמן, או של מישהו בקבוצה בכלל, זה לא צריך אותה כמאמן, מספיק שגם המאמן כושר, או מנהל קבוצה, או מישהו זורק לו איזה משהו בצד ככה, זה יכול להיות גם סתם גורם במועדון, גם את זה ראיתי, בכל מיני קבוצות, שבא לך איזה גורם במועדון, שהוא לא מצב את הקבוצה בכלל, זורק איזה משהו על השחקן, ואתה רואה שזה הולך איתו באימון. אז אנחנו צריכים להקפיד על המנטל סנסיטיב הזה. דיברנו גם באמת על עניין של הצד האפל של קשיחות מנטלית, וישר שנועם העלה את הנושא הזה, קפץ לי הסרט שראיתי בנטפליקס על מרדי פיש, באנטולד, מאוד מומלץ. זה אולי אחד מבחינה פסיכולוגית יש שם מורכבות שעוד כמעט לא ראיתי במקומות אחרים של שחקן, שהיה תמיד טוב מאוד, והחליט באיזשהו שלב שהוא רוצה להיות הכי טוב, אבל אז נוצר בין היכולת הפיזית והטכנית שלו להגיע להיות הכי טוב ליכולת הפסיכולוגית. כאילו, הוא מין הגיע למקום גבוה מדי שהוא לא ידע איך לעמוד עליו, והרגיש שכאילו הקרקע נשמטת מתחת לרגליו, והשיא היה שהוא פרש מהמשחק באחד רולאן גארוסים מול פדרר. ולמה זה קפץ לי? כי בסרט, הסרט הזה ממש מתחיל בזה שיש איזושהי קלטת משנות ה-90, של איזה פרופסור, דוקטור, לא יודע משהו, זה שמדבר על קלטת על mental toughness, ו... אתמול נכנסתי לנטפליקס דרך המחשב, וממש צוטטתי את מה שהוא אומר. אז במהלך הפרק, הוא אומר ככה על mental toughness, וככה למדו באקדמיה של ארצות הברית, איך מתמודד, מה זה mental toughness ואיך מפתחים אותה. אז הוא אומר, הקלטת הזו היא בנושא קשיחות מנטלית. לפתח קשיחות מנטלית היא אינה מטלה קלה, אבל אם תעקבו אחרי ההוראות בקלטת הזו, תקבלו תוצאות משמעותיות. הוראה מספר אחת, 100% מאמץ לחימה. זה אומר, בלי לבכות, בלי להתלונן, בלי נתיבי בריחה. ואת זה הוא אומר באיזה קול כזה קריזמטי, מבטא, כאילו כזה אמריקאי, זה, כאילו no whining, no crying, no escape routes, כזה. ועם הקונטקסט של לראות את מרדי פיש, אתה אומר, מה? מה, איך חינכו פעם, איזה מיסקונספציה, איזה טעות לגבי התפיסה שלנו את חוסן מנטלי?
חלוטין.
אם אנחנו מבינים שצריך את המנטל סנסיטיב, ואני מדבר הרבה מאוד במונחים של גמישות.
גמישות מחשבתית לגמרי.
גמישות מחשבתית. דווקא החוסן הזה, אני זוכר שפעם התפלפתי כשהייתי ילד קטן, שראיתי נשיונל ג'וגרפיק עם אבא שלי או משהו כזה, והראו שם שבונים בניינים, ואיזה בניינים ביפן, שיש שם הרבה רעידות אדמה, ושהם מדברים על זה שהבניין גמיש. היסודות של הבניין גמישים. ואז הם מסבירים, כן, מה שקשה מדי, יישבר, צריכה להיות איזה גמישות שהאדמה טיפה זזה, הקונסטרוקציה צריכה להיות גמישה. וגם בספורט, זה כל כך חשוב, כי אחרת אתה נכנס לדארק סייד. כי אתה, אם אתה לא נותן את הסנסיטיב, את הצד השני, no escape routes, להפך, אתה צריך דווקא את היכולת של לדבר על הדברים. אנחנו רואים את זה עולה עכשיו. ובהקשר של קשיחות מנטלית וחוסן מנטלי, אנחנו מתייחסים לזה
כאן. אותו דבר, תייחס את אותו דבר.
כן, גם המונח קשיחות מנטלית, מבוסס על חוסן, פחות או יותר אותו דבר. מה אותו דארק סייד שאתה דיברת עליו, על הצד האפל הזה שאתה דיברת עליו, בהקשר אולי קצת יותר הפרקטי, אם יש לך איזה סיפור או דוגמה למשהו שאתה חושב עליו, אם אני לי ישר קפץ מרדי פיש.
כן, יש לי חבר טוב, אני לא אגיד את שמו, הוא שיחק בקבוצה בליגת העל לפני כמה שנים, ובאמת היה לו פוטנציאל טוב להגיע לאחת מהקבוצות הגדולות. כשאני אומר גדולות, אז בלי לפגוע באף אחת, אז אני אומר לצורך העניין, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, אוקיי? בלי לפגוע, הפועל באר שבע, וכמובן בלי לפגוע באף קבוצה, אבל כאילו מבחינת תפיסתית של קבוצה גדולה, כאילו. אז היה לו פוטנציאל מאוד טוב להצליח, ואז הוא חווה איזושהי פציעה, והוא המשיך לדחוף את עצמו לקצה, כי אם אתה רק מעז להגיד שמשהו כואב, משהו לא טוב, אז הערכה של המאמן כלפיך יורדת.
כן.
כי ככה היה נהוג להתייחס, מה אתה בוכה, אתה גבר, אתה כדורגלן, מה תתמודד, תהיה חזק. ומה שבסוף נגרם לו מהפציעה הזאת זה שהוא עבר ניתוחים בלי סוף, והוא עשה הכל והוציא כמות באמת בלתי מוגבלת של כסף בשביל לפתור את הבעיה הזאת, שפשוט לא נפתרה, והוא נאלץ לפרוש. ויכול להיות שאם היה אקלים אחר שהמאמן היה מקדם, או לאורך התהליך ההתפתחות שלו כספורטאי, מאמנים היו שמים דגש על כן רגע לבוא ולהרים דגל, רגע משהו לא תקין, וזה לא אומר שאתה בחיין, פשוט רגע צריך לבדוק מה קורה. כן. אולי זה משהו שאתה סתם תפיסתית מעצים אותו, אוקיי, אבל בוא נדבר על הדברים. אז יכול להיות שאם עוד כספורטאי צעיר היו מדברים איתו על זה, ומדגישים שדווקא מי שלא אומר לפחות פעם ב-X זמן, סתם אני זורק, שכואב לו משהו, אז משהו פה לא הגיוני.
כן.
לא הגיוני, לא יכול להיות הדבר הזה, והשחקן הזה אפילו לא יפתח אצלי. אני רוצה ששחקנים יבואו ויגידו דברים, או ספורטאים יבואו ויגידו שמשהו לא בסדר. הרי אנחנו לא מדברים רק על כדורגל, אנחנו מדברים על כל עולם הספורט.
כן.
אנחנו פשוט נשאבים פה לכדורגל, אבל אנחנו לא עוסקים רק בזה.
כן.
פשוט, רק באמת לסיים, אז בסוף, זו רק דוגמה אחת, ואני בטוח שיש עוד הרבה ספורטאים שמזדהים ממה שאני אומר, שפשוט הם מרגישים שאוי ואבוי אם אני רק אגיד שקרה לי משהו, כי חוסן מנטלי זה מה, זה להיות גבר, זה לשתוק, זה לא להגיד שכואב לי, ואז יש לזה השלכות בטווח הארוך, ואנחנו מאוד מאוד חייבים להיזהר מזה, וזה מתחיל באמת, כמו שתמיר אמר, בבית, עובר אחר כך מאוד לצוות המקצועי בדגש על המאמן, וגם הבגרות האישית לבוא ולהרים דגל לבן.
כן, זה מדהים, אתה אומר את זה, וישר אני נזכר בקטע של מאור בוזגלו בעל המגרש, בעל המגרש, לבד במגרש, שהוא ממש אומר את זה שהוא סבל מדיכאון תקופה, והוא עלה במשקל, הוא היה אוכל מה שבמונח המקצועי נקרא אכילה רגשית, כן. והוא אומר, איפה לבוא למאמן ולהגיד לו, אני מרגיש חרדה, איפה לבוא למאמן ולהגיד לו, ואחוד, דרך אגב, לדעתי לא סתם נשאבים לדבר כמעט רק על כדורגל, בגלל הפועל תל אביב, אני לא חושב שהפועל תל אביב זה מה שהשאיר אותנו בנושא הזה, מבחינה אסוציאטיבית, התחושה היא שכדורגל, מהבחינה הזאת, מבחינת הגישה, הוא קצת יותר בווייב המצ'ואיסטי הזה.
נכון.
של לא להתלונן, לא זה הגישה, והמיינדסט הוא קצת יותר לשם.
נכון.
זה הולך וטיפה משתפר, אבל שם יש הרבה מאוד עבודה.
אני עדיין בגישה של לא להתלונן. התקשורת המתלוננת, אני ראיתי עכשיו את גול, בשנייה שהוא קיבל, השוער עשה טעות.
אני מתעלם מזה שזה קורה.
אני רואה את זה משני כיוונים, ה-ADHD שלי...
הרדיו, מי יכול להעביר פה ערוץ אולי?
אני אומר, אז אני לוקח דוגמה, אני רואה את התקשורת המתעוננת לא רק אצל השוער, אלא אצל הרבה שחקנים, ואם אנחנו לוקחים ומקטלגים את זה לתקשורת חיובית ושלילית, להתלונן, נכנס למקום השלילי. אנחנו יכולים לתפוס את המצב כאתגר, ואז פה גם נכנס החוסן המנטלי.
נכון.
לא קצת הסברנו ואמרנו מה זה חוסן מנטלי, אבל אנחנו יכולים, ואנחנו עושים את זה, אנחנו מחלקים את חוסן מנטלי לארבעה קטגוריות, וזה נקרא מודל ה-4C.
4Cs.
אתה רוצה להסביר?
אוקיי, okay, אני...
לך על זה.
אז מודל ה-4Cs מדבר על ארבעה מרכיבים של חוסן מנטלי, הראשון זה commitment, מחויבות, השני זה control, שליטה, יש לי מה להגיד על זה, כי זה אולי המרכיב שאני הכי נוגע בו, בהקשר של עבודה עם ספורטאים וחוסן מנטלי. צ'אלנג', בדיוק מה שאתה נגעת בו, להסתכל על מצב כמאתגר, ולא כמאיים. ואחרון זה קונפידנס, ופה יש לנו, יש על מה לדבר בהקשר של קונפידנס.
אנחנו יכולים לדבר על הכל, וזה לא יהיה בתוכנית אחת, אלא כמה תוכניות.
יש פה, כן, יש תוכן לסדרה תוכניות.
ממש, ממש, ואני גם תמיד אומר את זה, עוד פעם, חוסן מנטלי זה מיינדסט.
כן.
והשלב הראשון שאנחנו רוצים בשביל להעלות את החוסן מנטלי זה לפתח לזה מודעות,
כן.
להסביר, וגם המרכיבים שאמרנו, גם הם מתחלקים לתתי מרכיבים.
נכון.
אם דיברנו על ביטחון, אז יש ביטחון ביכולות וביטחון בין אישי. האם אני סומך על נועם? האם אני סומך עליך? ובקבוצה?
כן.
האם אני סומך על השוער? האם אני סומך על החלוץ? זה משהו שהוא מאוד חשוב לבניית החוסן המנטלי, כי אין מה לעשות, ואנשים אמורים להתחיל כבר להכניס את זה למערכת אצלם. אנחנו ייצור חברתי. אין רק אני, זה אני וגם אתה. אתם, כל אחד זה איזשהו מראה לאחר.
תמיר, אני רוצה להוסיף בדיוק על מה שאתה אומר. אגב, אנחנו מדברים הרבה על חוסן מנטלי, יש גם את מודל הביטחון העצמי של רובין וילי.
כן.
רובין וילי חוקרת מאוד מפורסמת, האמריקאית, אם אני לא טועה, שהיא באמת פיתחה מודל ביטחון עצמי, שהיא מסבירה על ידי זה שהיא ראינה ספורטאים מכל מיני גילים, היא שאלה אותה, מה נותן לכם ביטחון? מה הם מקורות הביטחון שלכם? ואז באמת זוהו 9 גורמי ביטחון, וחלק ניכר מהם זה כל מה שקשור להיבט החברתי.
כן.
שאני סומך על המאמן, שאני סומך על החברים לקבוצה, שאני סומך על היכולות של המאמן, שגם המאמן נותן לי פידבק, כלומר, תמיכה חברתית, כל ההיבט הזה נותן המון המון כוח לספורטאים, המון ביטחון, שזה אחד באמת המרכיבים של חוסן מנטלי. אז רק היה חשוב לי להדגיש את ההיבט החברתי והסביבתי, כמה שהוא משפיע על הביטחון, וואו.
כן, אז אנחנו, ביטחון, האמת, שמעתי, יש פודקאסט שנקרא The Sport Psych Show, שאני שומע אותו לפעמים, ובפרק אחד, פסיכולוג ספורט, שאני תכף אנסה לזכר בשמו, נורווגי, הנסן או היינסן, אני לא לגמרי זוכר, הוא פשוט כתב ספר על אקט ומיינדפולנס בספורט, הוא דיבר שם על זה שהם לא מדברים בכלל, סליחה, לא נורווגי, דני, הם בדנמרק לא מדברים בכלל על קונפידנס, אלא על קוראג', כאילו על אומץ.
וואלה.
והם כאילו די זנחו את העניין של קונפידנס, כי קונפידנס אני בטוח פה, אני בטוח שם, אני בטוח זה, אלא יותר קל להם והם מצליחים למדוד בצורה יותר אפקטיבית, אומץ. כמה אני מתאמץ לעשות פעולות יצירת... כמה אומץ יש לי לעשות פעולות יצירתיות, כמה אומץ אני עושה בלקיחת סיכונים.
שזה אנחנו, יש לנו את זה כמרכיב באתגר.
כן,
זה חלק מה... לקיחת סיכונים ולמידה מכל מצב.
אז אם אני תופס את המצב כמאתגר ולא כמאיים, כנראה שהיכולת שלי בעצם להיות אמיץ יותר תעלה. והדוגמה לזה, נגיד, אני חושב דווקא, אני עושה שיפט בראש לכדורסל, כדורסלנים. הרבה כאלו כדורסלנים שמגיעים אליי, מדברים על לחץ, או מגיעים מאיזושהי סיבה של... לרוב זה תמיד יש איזשהו פער בין הביצוע באימון למשחק, הסיבה הקלאסית.
כן.
ושאני שואל איך זה בא לידי ביטוי, הדבר הראשון זה מסירות הצידה. אני מוסר הצידה, אני לא חודר, אני לא מוסר קדימה, אני לא לוקח
נמנע, סיכות. מתחמק.
בדיוק. ופה אנחנו רוצים, הביטחון, אפשר להגיד, אני מרגיש ביטחון ככה, 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 לא, אני רוצה לבדוק כמה אומץ יש לך לעשות את ה... אז אולי זה מודל 5 את הסיז, או שזה יהיה 4 סיז עם טוויסט.
8. המודל של ה-4C הוא המודל הישן, יש כבר את המודל החדש.
כן,
כן. 8 factors, שכמו שאמרנו, לכל גורם, אם זה מחויבות, יש מחויבות הישג ומחויבות מטרה. אם אנחנו מדברים על שליטה, זה שליטה רגשית ושליטה בחיים.
כן.
אם זה על האתגרים, כמו שאמרנו, לקיחת סיכונים ולמידה מכל מצב. למידה מכל מצב זה הגמישות המחשבתית, בדיוק מה שדיברנו מקודם. ואחרון, הביטחון, כמו שאמרנו, ביטחון ביכולות, שזה במצב, כי אנחנו יודעים, בסופו של דבר, אנחנו בתור פסיכולוגים, חשוב לנו הביטחון ברמה התכונתית, אבל אנחנו עוסקים יותר בביצוע, במצב.
כן,
זאת תכון. אומרת, אני רוצה לשפר לו את הביטחון במצב הספציפי הזה.
נכון.
אני מקווה מאוד שהוא יספוג מזה גם לחיים עצמם, וישיג את הביטחון להתחיל עם הבחורה, או לבוא ול...
בלימודים, נכון. כן.
ממש נכון. ככה.
חברתית בכלל.
נכון.
אז אנחנו צריכים לעשות באמת את ההבדל הזה.
טוב, אז נעבור לחלק השני והאחרון. דיברנו בינינו, ככה גם העניין של חוסן מנטלי וקבוצתיות והכל מביא אותנו לזה. אז דיברנו על איך אנחנו כפסיכולוגים מבצעים התערבות בקבוצות. כולנו עבדנו בקבוצות ספורט בכמה ענפים גם לדעתי. ויש איזשהו תהליך של הגעה לקבוצה, איך אני מודד מאבחן, בין אם איזושהי בעיה של חוסן מנטלי, שתמיד אפשר להכניס את זה כאיזשהו משתנה לאפיין איתו את הקבוצה או פרופילים אחרים. ואני יודע שלכל אחד מכם יש איזושהי דוגמה, לקבוצה שעבדתם בה ועשיתם בה איזשהו תהליך של אפיון, ואני רואה את מכבי חוגגים פה ברקע. קשה, קשה.
אתה תחת לחץ, תפקיד חוסן מנטלי.
אני צריך לתפקד. אז אני אשמח אם תמיר תיתן את הדוגמה שלך.
אני אתן לך לבחור שחקנים או מאמנים.
לבחור בין שחקנים למאמנים? בוא נתחיל בשחקנים.
אין בעיה.
כי דיברנו על מאמנים.
כמו שאמרתי, ואני חוזר על זה שוב, חוסן מנטלי זה מיינדסט. ואנחנו בעיקר רואים אותו במצבי משבר, ברגעים קשים ומלחיצים. אחת הקבוצות שעבדתי איתה, מספר השחקנים בה היה מועט, והיא נשענה בעיקר על שחקנים בקבוצות אחרות, כך שמצאתי לנכון להדגיש את הלמידה בחוסן מנטלי, והשלב הראשון הוא פיתוח מודעות. מה זה חוסן מנטלי? מה זה יעזור לי? ממש גם צריך לשכנע את הספורטאים שאי, זה יכול להיות חלק מהמתכון להצלחה.
כן.
בוא תלמד, תבין ונעבוד עליו. אז אחרי שעבר שלב המודעות, לימדתי אותם, דיברנו בדיוק כמו שעכשיו אנחנו מדברים על המרכיבים, כמובן שהשחקנים העלו דוגמאות, הראו את החיבור שלהם למגרש ולחיים, שלב המדידה הוא מאוד חשוב.
כן.
שבו אנחנו מודדים את החוסן המנטלי. יש שאלונים... יש ביקורות על שאלונים מן הסתם, אבל אנחנו בתור פסיכולוגים, זה כרגע האמצעי מדידה שיש לנו.
כן, שאלונים זה נקודה כן, מורכבת.
רגישה מאוד, נכון.
מהרבה בחינות, גם אתיות, גם פונקציונליות, ממש ברמת איך ומה וכמה ואיך אוספים.
ועם זאת, זה כרגע הכלי מדידה העיקרי שלנו בתור פסיכולוגים.
נכון.
זה וצפייה.
גם.
זה ותצפית, כן.
ופה אנחנו רוצים באמת לעשות את ההתאמה, ולראות אם באמת יש קשר בין התוצאות של השחקן לבין מה שאנחנו רואים על השטח, המגרש. שלב המדידה עובר, ואז מה שאני עושה, זה עובד על מרכיב מרכיב. אוקיי, חבר'ה, בשבוע הזה אנחנו עומדים לעבוד על מרכיב המחויבות. כמו שאמרנו, מחויבות מחולקת לשתיים, מחויבות הישג ומחויבות מטרה. אנחנו עכשיו רואים איזה מחשבות יש לאנשים עם חוסן מנטלי נמוך לעומת הגבוה. ברגע שיש לך את זה מולך, אתה אומר, אוקיי, היי, בסיטואציה הזו שמובילו 1-0, חשבתי ככה, אבל הנה דרך אחרת לראות אותה, דרך יותר אופטימלית, שתביא אותנו בסופו של דבר לביצועים יותר טובים. ברגע שאני לפחות, מהניסיון שמראה את הדפוסי חשיבה, יש איזשהו מודלינג. אוקיי, יש אפשרות לחשוב אחרת. אז אני מאמת את החשיבה, ואז בתור משימה לבית, כי האימון המנטלי בסופו של דבר זה דבק. זה דבק לשאר המרכיבים. האימון המנטלי מתרחש בעיקר לפני ואחרי. בזמן זה קצת בעייתי, אפשר, אבל זה קצת בעייתי, ואני חושב שאנחנו עדיין לא שם. בוא תרשום איזה דפוסי חשיבה עליך בזמן שהחטאת, בזמן שהשוער נתן זינוק של החיים והדף. איך הגבת לזה?
בתחקור של אחרי הביצוע.
בדיוק. יש תגובות אוטומטיות. בסדר, יש תגובות של תסכול, עצבים, קצת כעס. אבל אז, וזה כבר מרכיב אחרי השליטה הרגשית, איך אתה שולט ברגש? אוקיי, העצבים שמה, בסדר? האם אתה יכול להוריד? האם אתה יכול להקטין את משך הזמן שהעצבים ישלטו לך על כל המערכת? בשורה התחתונה, אנחנו עובדים כל שבוע על מרכיב אחר. עברו 8 שבועות, אוקיי, מדידה חוזרת. היופי הוא שאנחנו רואים את זה תוך כדי כבר איך העבודה על חוסן מנטלי באה לידי ביטוי בשטח.
כן.
שאני חושב שהדבר הראשון שצריך לבוא עליו זה מחויבות, מן הסתם. כי אם אין עבודה קשה, אז...
מחויבות זה אחד האתגרים הגדולים, גם אפילו, אתה יודע, בנועצים פרטניים שמגיעים אלינו, אנחנו יושבים, אוקיי, אז במפגש אחד, שניים, שלושה ראשונים, מנסים לאפיין את הבעיה, או מה שנקרא בשפה המקצועית, סיבת הפנייה.
סיבת הפנייה.
כן, אני אוהב להשתמש. זה סיבת הפנייה, מהי סיבת הפנייה? מהי סיבת הפנייה? כן, אז... אבל בסוף, יש נגיד ספורטאים שאני עובד איתם, וזה במועדון שאני עובד בו, או אפילו לפעמים בקבוצה שאני עובד בה. ויש כאלה שלא, ואז איך אני מצליח לייצר את זה, שפעם בשבוע הוא נפגש איתי, אנחנו כותבים איזושהי תוכנית, והוא ממש מיישם אותה. כי הרבה, היו לי כבר ספורטאים ש... באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אנחנו עובדים, הוא לא מיישם.
ממש, וואו.
הוא לא מיישם, אנחנו מדברים על דברים, הוא מהנהן, נראה שהוא מבין, אבל הוא לא מיישם.
כן.
לעומת ספורטאי אחר שמגיע, יש לי אחד ספציפי שאני חושב עליו, שכל פעם שאנחנו מתיישבים, אני מבין שהוא כבר ניסה את הכל 8 פעמים, והוא כבר יודע, הוא בא עם רשמים, ולפעמים אפילו כותב לי דברים.
אני יכול להגיד לך, אני חייב להגיד, שר, יש לי מפתח גוף, שאני מכין אותו לתחרות, אחלה בחור, פיתוח גוף טבעי. והוא בא עם מחברת לפגישות.
מדהים.
מחברת ועת, ומסכם לעצמו דברים, ואומר לי, תחזור רגע על מה שאמרת קודם, וכותב לעצמו, אתה מבין, הבן אדם מחויב לתהליך, כי בסוף אני לא יכול למדוד היבט פסיכולוגי ב-MRI או באולטרסאונד, אני יכול לראות היבט פסיכולוגי או בשאלון, או שאני, איך אני יכול למדוד מחויבות, או דרך שאלון, או דרך זה שאני רואה פעולות, אני רואה התנהגות, כי מדובר במושג פסיכולוגי.
נכון.
אין לזה מכשיר מדידה אלקטרוני. כשאתה רואה בן אדם בא ויושב עם המחברת וכותב ומכין את ה... ועובד על התרגולים בבית, כמו שתמיר אמר, שזה חלק מאוד חשוב, אז אתה מבין, אתה רואה, הנה, זה בן אדם שהוא מחויב לתהליך השינוי.
כן.
זה מחויבות.
העניין הוא שכולם רוצים להיות השחקנים הכי טובים, כולם רוצים לשחק במודלים הכי גדולים. השאלה, כמה אתה מחויב לרצון הזה?
כן.
והמחויבות בסופו של דבר, איך שאני רואה אותה, זה עבודה קשה והריכוז שלך במה אתה צריך לעשות.
זה אינטנשן, זה הרבה מאוד עניין של הכוונה.
גם עכשיו יש פה מחויבות. אני מחויב כאן לתוכנית הזו. יש לי את ההסחות דעת מצדים, יש לי משחק שהוא מאוד מגרה לראות אותו שוב, אבל אני פה, כאן ועכשיו. אני לצורך כאן הספורטאים מחויבים להגיע עם הכלים שאנחנו עובדים איתם. מחברת כן. חובה. כן, לפעמים אנחנו גם, אם השחקן צריך לעבוד עכשיו על ריכוז, הוא יביא את הסטופר ו... אתה יודע, אנחנו לא נספר ונגיד על הטכניקות, אבל יש פה עניין של מחויבות, וגם המחויבות הזו אצלי נמדדת. אני עובד הרבה עם ביו-פידבק, ואני רואה לצורך העניין, אם יש לי שחקן שעושה איתי סשנים של פעם בשבועיים, אז התוצאה כרגע הייתה 73% נשימה קוהרנטית, לא ניכנס לזה. אוקיי, המטרה שלך לפעם הבאה, ואנחנו נדע את זה על ידי תרגול יומיומי שיהיה, היא להגיע ל-85%.
כן.
חושב שאתה מסוגל, מאתגר אותו, כן, כן, בטח, קל, אני עושה את זה. ואז אנחנו בתור פסיכולוגים גם יוצרים אצלו איזושהי מחויבות. ופה אנחנו גם נכנסים לאיזשהו חוצץ בין הפסיכולוג למאמן המנטלי. ואנחנו צריכים לשים את הדפים פה על השולחן, שכפסיכולוג אנחנו רוצים לתת ליווי וייעוץ. ובאימון המנטלי זה באמת לאמן. העניין באימון שיש פה איזשהו מקום לביקורתיות ושיפוטיות.
כן.
הוא לא מתאמץ יותר מדי. אין לו את זה. הוא לא רוצה את זה מספיק. אנחנו תמיד באים בגישה שנבואה שמקשימה את עצמה. לא משנה מה קורה, מחויב, לא מחויב, אני עדיין מאמין שהוא יכול להיות מחויב.
כן.
עצם זה כבר עושה את ההבדל.
כן.
וחייבים לתת על זה דגש למאמנים, לא משנה אם הוא השחקן הכי טוב בקבוצה או הכי פחות טוב, תן לו את האמונה שהוא יכול להצליח.
נכון.
תמיד כן. מאמנים מדברים, תן לי משהו לשטח, אנחנו מדברים, מדברים, אנחנו מדברים וזה טוב וזה מעולה, אנחנו מייצרים פה מיינדסט, אבל אחד הדברים הכי חשובים, תאמין.
האמונה, אני חושב שזה הרבה פעמים פשוט אמונה, יש את הדיון הפילוסופי, כאילו על האם אנשים יכולים להשתנות. והרבה פעמים המיסקונספציה שלו, לדעתי, זה שפשוט במיינד אנחנו חושבים על להשתנות זה 1 או 0.
בדיוק, נכון מאוד, נקודה חשובה.
אבל השינויים שאנחנו כפסיכולוגים מכוונים אליהם, הם שינויים לפעמים כל כך קטנים, אתה עושה לי כאלה פצפונים, כל כך קטנים ב... אתה יודע, זה אפילו השחקן שעבדתי איתו על תקפי זעם, שבמקום לקרוא את החולצה, מחה 3 פעמים כפיים ורק צעק משהו, וזה לא שהוא לא התעצבן, זה גם בעבודה שלי איתו אמרתי, הכעס יגיע, זה יגיע. מה אנחנו עושים עם הידיים? מה אנחנו עושים עם הגוף? לאן אנחנו מתרגמים את זה? לקרוא החולצה לא טוב. תן לעצמך שתי גרופים כזה לזה, תיתן איזה צעקה, כבר התקדמנו. לא, השינוי ההתנהגותי זה עוד משהו, גם כדי ש... שינוי התנהגותי יקרה, ההתנהגות צריכה לקרות.
נכון.
וזה חלק מהתהליך, ואנחנו צריכים להבין את זה, ולא ללחץ הוא עובד עם פסיכולוג, אז איך זה קרה לו שהוא... לא, זה צריך ואמור לקרות, ועם זה אנחנו דווקא עובדים, מפתחים את המודעות, אמרת, מחויבות, ונכנסים לשם.
מהתפקיד שלנו העיקרי, כמובן זה לשפר ביצועים, אבל זה לפתח מודעות.
כן.
שמה זה מתחיל ושמה זה מסיים, לפתח מודעות. כמו שהמאמן מאיר לסכן לגבי איך הוא מוסר או איך הוא בועט, הוא מפתח לו את המודעות, השחקן עצמו בעצם הוא זה שצריך להפנים ואז לבצע. אנחנו כמובן מתמקדים בחשיבה וברגש שתייצר את ההתנהגות, אבל גם בהתנהגות, כמו שאמרת, אז הוא הכתיב, במקום לקרוא את החולצה, אוקיי, השחקן רוצה לפרוק את העצבים, הוא לא רוצה להשאיר אותם פה, זה אגב המנטל סנסיטיב.
נכון.
אוקיי, בוא נציא זה החוצה אז. כי הוא יכול להישאר עם העצבים בתוכו, ואנחנו יודעים שהעצבים ביתר על המידה, זה כבר הופך להיות שלילי.
כן, במילה על עוד דרך למדוד ספורטאי, שהוא לא בדיוק, שזה לא בדיוק דרך מדידה של שאלון, כמו שדיברנו עם תמיר על ממש לתת שאלון חוסן מנטלי, ואז אתה אמור לזה, להגיד עד כמה אתה מזדהה עם המשפט הבא, ואז מי מאוד לא נכון למסכים מאוד, משהו כזה, כל שאלון והזה שלו. אז יש עוד דרך למדוד יכולות פסיכולוגיות, וזה נקרא performance profiling או פרופיל ביצועי. מה שאפשר לעשות זה שאתה בא לקבוצה, וזה באמת טיפ מאוד פרקטי שמאמנים יכולים לקחת מהסשן הזה שאנחנו עושים פה. אפשר לתת לה, למשל בעבודה קבוצתית, אנחנו מחלקים את הספורטאים לקבוצות, לקבוצות קטנות בתוך המפגש, ואנחנו אומרים להם, תזהו ביחד מהם המרכיבים הפסיכולוגיים הכי חשובים להצלחה בכדורגל, בכדורסל, בכדוריד. הם מגיעים לכל מיני, מוצאים כל מיני מרכיבים פסיכולוגיים שחשובים להצלחה, ואז ביחד אנחנו עושים שיעור, נקרא לזה, כיתתי, כאילו ממש מיד אחרי זה, אנחנו כותבים על הלוח את כל המרכיבים הפסיכולוגיים שזו, כקבוצה מגיעים להסכמה מה עם 10-8 הכי קריטיים, שהם תורמים באופן משמעותי להצלחה בספורט, ואז אנחנו רושמים אותם על הלוח, ואנחנו אומרים, אוקיי, מ-1-10, כמה אנחנו גבוהים בביטחון עצמי, כמה אנחנו גבוהים בנחישות, כמה אנחנו גבוהים בזה וזה וזה וזה, מגיעים גם להחלטה, ואז אומרים, אוקיי, ככה הקבוצה תופסת את עצמה. מ-1-10, ביטחון 6, מנחישות, מ-1-10, 8. אוקיי. ואז אני אומר, ואז אנחנו כקבוצה רואים, אוקיי, איפה אנחנו חזקים יותר, איפה חזקים פחות, ועל מה אנחנו צריכים להתחיל להציב מטרות.
כן.
אוקיי, אז אני לא מצפה מהקבוצה שתעלה בנחישות מ-6 ל-10, כמו שדיברנו, לפעמים השינויים קטנים. בוא נעלה מ-6 ל-7, בוא נעלה מ-6 ל-8. איך עושים את זה? אז קודם כל אנחנו מציבים מטרה, אנחנו רוצים לעבור עוד 8 שבועות, עוד 10 שבועות, שתדרגו את עצמכם 6 ל-8, אבל באמת שתרגישו שינוי ושבאמת תרגישו בלב שלם שאתם מדרגים את זה 8 ולא 6. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בעיה של ביטחון, איך בעצם מגבירים ביטחון? יש טכניקות מנטליות, יש... בוא נשאר רגע על טכניקות מנטליות. אז למשל, אני יודע שדיבור עצמי, הדיאלוג הפנימי והאינסופי שיש לי בראש, משפיע לי על רמת הביטחון. אז אם אני רואה שהביטחון הקבוצתי הוא קצת נמוך, אז אני אעשה גם פעילויות שהן ברמת הקבוצה, שיוצרות ביטחון, וגם ספורטאים באופן אישי, אני אלמד אותם לדבר לעצמם באופן שנותן קצת יותר ביטחון. זה למשל רק בממד הזה. וזה נגיד דרך מצוינת לאמוד, עם א', את המצב הפסיכולוגי של הקבוצה, ואז גם להציב מטרות ולספק התערבות מתאימה, כי יש הרבה סוגים של התערבויות, כדי להעצים את המצב. אז זה באמת שתי הדרכים העיקריות, או שאלונים, באמת שאלון ביטחון עצמי, שאלון חוסן מנטלי, יש שאלונים בלי סוף, או הפרופיל הביצועי, שזה אחלה שיטה.
מדהים. אז טוב, אנחנו צריכים לסיים. איזה
בסה.
כן, מבאס. אני מרגיש שאנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר.
עבר מהר מדי. היינו בפלור.
כן, כן. אבל אנחנו, אבל דברים טובים גם צריכים להסתיים. צריך לסיים את זה גם בפיק. אחלה, אז קודם כל, אני אתחיל בצוות אתלטיקוס, תודה רבה, כן. נועה מנור, תמיר בר, היה פרק מרתק בעיניי, אני גם למדתי, החכמתי וכיף גדול, כיף שבאתם.
גם אני, האמת שגם אני למדתי ממך וגם מתמיר תמיד אני לומד, אז...
איזה כיף,
זה היופי, זה היופי בשיח קולגות ובשיח שבאמת גם אני מקווה שהצופים יבואו וילמדו ממנו. אחד הדברים, ואני אסיים עם זה לשטח, זה שבדרך כלל אנשים נמנעים מטעויות, ומפחדים מטעויות. ומהמקום שלי, בתוך עד שגם היה שם, אני עשיתי את הסוויץ' המחשבתי הזה.
כן.
ואני מברך, תביאו לי את הטעויות.
כן.
תביאו לי אותם. כי המצחיק הוא פה שהרבה אנשים שאומרים להם, מתי אתה הכי לומד? מה איפה הלמידה הכי טובה שלך?
דיברנו על זה בהתחלה.
כשאני טועה, בסדר? ותגיד לי, אתה מתחבר לטעויות? לא, אני לא אוהב לטעות. בסדר, למה? אבל אתה לומד הכי טוב.
כן. כי הרבה פעמים פשוט האנשים גם בהקשר של הספורט, בקונטקסט של הספורט, פשוט ספורטאים, ההתמודדות עם הטעות היא כל כך לא נעימה, שיש אימנעות מאוד והתנגדות נורא גדולה אליה, וזה הפתיחות שאנחנו עובדים להשיג.
לגמרי.
אז שוב תודה, אנחנו מזמינים אתכם כמובן, אתמול הוקלט פרק של Speak and Roll, בדרך כלל מקליטים איתנו, אנחנו לפנינו, אחרינו. ג'ובה ועודד אלפרין דיברו על תמונת מצב בצמרת הליגה, היום אחרי הצהריים הוקלט פרק של עולים לרגל, לסיכום המחזור, בדגש על הדרבי ההיסטורי, תלוי למי. זהו, תודה רבה לכולם, תודה רבה לערד ירושלמי, לערוץ הספורט. שוב חברים,
תודה,
כיף גדול, ונתראה בשבוע הבא.
תודה.
יאללה ביי.
צ'או צ'או.